אנחנו מתחילים מאמר שדיבור המתחיל זה ולא תשבית מלח. זה נמצא בליקוטי תורה על פרשת ויקרא בדף ג' בעמודה הרביעית. ולא תשבית מלח וגומר. זה הפסוק שכתוב בפרשה שלנו, פרשת ויקרא. מתי שמקריבים קורבנות, צריך לדעת על כל קורבנך תקריב מלח. ושלא יהיה מצב, לא תשבית מלח, ברית אלוקיך. אז כאן, במאמר הזה, יסביר לנו את המשמעות של מלח, על פי קבלה, בשורש הרוחני שלו, ואחר כך נתרגם את זה, איך שזה גם כן פה למטה. הוא אומר ככה, אנחנו הרי יודעים, הנה מלח, הוא נותן טעם בדברים הנמלחים בו. מלח, כשאתה שם אותו בדבר שצריך להשתמש עם המלח, כמו הבשר, אז אם אתה שם מלח בבשר, אתה יכול לאכול אחר כך את הבשר, יש לו טעם. כי אם אתה תשים בשר ולא תמלוך אותו במלח, אז הבשר הוא לא אכיל. כמו שכתוב בגמרא, פרק כמה דברכות, דפי סוף עמוד א', שם הגמרא אומרת שהמלח ממתיק את הבשר. ובמנחות, דף כ"א, סוף עמוד א', אז הגמרא אומרת שיש למלח תפקיד חשוב לגרום להמתיק את המאכלים שאליהם מכניסים את המלח. כמו שכתוב, הפסוק בעצם אומר, היאכל תפל מבלי מלח. זאת אומרת, מהפסוק הזה גם אנחנו מבינים שבלי מלח הוא תפל, אין לו טעם. המלח נותן לו טעם. שבלי מלח הוא בשר תפל, שאין בו טעם. כשמולחים אותו במלח, כששמים מלח בבשר, אזי נעשה בבשר טעם. שהמלח ממתקת את הבשר. זה עד כאן זה המציאות. יודעים שבכל דבר מאכל, על בשר, במיוחד כפי שנראה בהמשך, יש למלח גם את התפקיד הראשוני להוציא ממנו את הדם, כי אחרי בלי זה הוא בכלל אסור באכילה. אנחנו מדברים אפילו אחרי שכבר הוצאנו את הדם ויש לנו בשר כשר, אם רוצים לאכול את הבשר עם טעם, צריך שיהיה בו מלח. השאלה שנשאלת, והרי המלח עצמו אין בו טעם. מלח עצמו אין בו טעם, אי אפשר לאכול מלח, הוא לא אכיל. אז איך זה יכול להיות שהמלח בעצמו אין בו טעם ואי אפשר לאכול אותו, ואף על פי כן הוא פועל הטעם בבשר, אבל שמתי את המלח בבשר, אז הבשר הפך להיות כל כך טעים. איך זה יכול להיות שדבר שהוא, הרי לכאורה על פי זה, אם המלח מכניס טעם בבשר, אז המלח בעצמו היה אמור להיות משהו מיוחד בטעם שלו. איך זה יכול להיות שהמלח בעצמו אין בו טעם והוא ממתיק, הוא נותן טעם בדברים אחרים, בבשר. אז הוא עונה את התשובה קודם כל על פי שורש העניין בקבלה. והעניין ששורש המלח הוא בחינת גבורות דאבא. ניתן לי איזה הקדמה של כמה מילים ואז נקרא עוד הפעם את השורות שקראנו. אנחנו יודעים שהספירות האלוקיות מחולקים באופן כללי לשלושה קווים. יש ספירות שקשורים לקו ימין, ויש ספירות שקשורים לקו שמאל, ויש את הספירות שהן בקו האמצע. אנחנו יודעים שהסדר הוא שבצד ימין יש לנו את ראשי תיבות, חכם בימין, ובגע זה בשמאל. ניקח את האות הראשונה של הסימן שאמרנו כרגע, האות הראשונה זה חטא. חטא זה הראשי תיבות של המילה חוכמה. האות הראשונה בקבוצה השנייה זה בית. בית זה בינה. אז מה לפי זה יוצא? שחוכמה נמצא בימין ובינה קשור לשמאל. זה גם כן אפשר להסביר את זה, לא כאן המקום בעריכות, אבל השמאל קשור לגבורות, כמו יש גם פסוק שאומר, אני בינה לגבורה. כי הגבורה עניינה זה לחלק כל דבר, לצמצם כל דבר. וזה עניין הבינה. כי בחוכמה מאיר לך נקודה, הכל מאיר, אבל הכל מאיר ואתה לא יכול להבין כלום. כדי להתחיל להבין את זה, אתה צריך לקחת את הנקודה, להתחיל לפרק אותה, להסביר אותה. כשאתה מסביר אותה ומחלק אותה, זה חייב להיות מה הסברה הזו, פה היא נגמרת, פה מתחיל סברה שנייה. כל החלוקה הזו זה תנועה של גבורה. אז הבינה היא גבורה, והחוכמה זה חסד. אז זה נקודה ראשונה. כל אחד מהספירות ידוע שהוא כלול מכולם. אז חסד שבמהותו הוא ימין, חוכמה הוא חסד, חוכמה הוא ימין, ובינה במהות שלו זה גבורה, זה שמאל, אבל החוכמה יש בתוכו לא רק חסד, החוכמה יש בתוכו גם גבורה וגם הכל יש בו. אז פה יש כלל מעניין, שהגבורה של החוכמה, הגבורה של אבא זה נקרא בעץ חיים, כשהוא יורד לבינה, הוא נהיה חסד של הבינה. אולי נסביר את זה במשל מציאותי בחיים. אם ניקח למשל בן אדם שבאופי שלו הוא איש מאוד נוח, מאוד טוב, הכל אצלו ברוגע, איש חסד במהותו. והאיש חסד הזה קרה פעם שהוא נאלץ לומר למישהו איזה שהוא מילה קצת חריפה, מילה קצת ביקורתית, לא היה לו ברירה. אז גם כשהוא אמר איזה מילה של ביקורת, בעולם שלו זה ביקורת, אבל המילה הזו, הסגנון הזה, תיקח את אותו סגנון, תלביש אותו על אדם אחר שהוא תקיף והכל, אז יגיד, מה זה ביקורת זה? זה חסד, זה נשיקה הוא נתן לך. יחסית לאיש החסד, אז האמירה הזו היא הייתה אמירה חריפה. אבל אותה מילה עצמה, באותה רמה או באותה עצמה, תעמיד אותה על אדם שבמהות שלו גבורה, אז מה יחשב המילה הזו? חסד. זה כתוב בקבלה שמחסדים דאבא, סליחה, מגבורות דאבא, נהיה חסדים דבינה. דהיינו, מה שאצל אבא, אבא זה חוכמה. מה שאצל אבא זה יש גבורה, כשזה יורד לבינה, זה הופך להיות חסד. על פי זה הוא יסביר גם כן על המלך. המלך במקור שלו, מאיפה הוא בא? המלך כתוב שהוא תולדות המים. מלך בא מהמים. רק איך המלך נהיה, איך המים נהיה מלך? מים הרי זה חסד. מים זה סמל החסד. איך פתאום נהיה מלך? כתוב שהשמש שהיא מחממת ושורפת ומייבשת את המים בצורה כזו שזה מוציא ממנו את המלכים. מלך. אז המים במהות שלו זה חסד. אז המלך שבא מהמים הוא גם חסד, שייך לעולם החסד. כשהמלך הזה שהוא שייך לעולם החסד, אבל כמלך הוא גבורה, כמלך הוא גבורה, אי אפשר לאכול אותו. אבל הגבורה של המים, הגבורה של החסד, הגבורה של אבא, כשאני אקח אותו לבשר, הבשר זה גבורות, הבשר זה קו השמאל. כשאני אקח את המלח לבשר, מה הוא יעשה לבשר? חסד, ימתיק אותו. נראה את הלשון עכשיו בפנים. והעניין ששורש המלח הוא בחינת גבורות דאבא. שורש של המלח זה גבורות של חוכמה. שהמלח הוא מתולדות המים. המלח הוא בא ממים. מים זה חוכמה ומים זה חסד. והמלח בא מתולדות המים. רק איך הוא נהיה למלח שעל ידי חום השמש ששורפם, השמש בחום שלו שורף את המים, נעשה המלח, מזה נהיה המלח. אבל המלח בעצם מאיפה הוא מגיע, מאיפה שורשו מגיע, המלח ממים, מחסד. ומים הוא בחינת חסד שבחוכמה, והמלח זהו בחינת גבורות. ולכן נחריף. המלח של עצמו זה בלתי אכיל. למה? כי המלח מה זה? זה הגבורה של אבא. הגבורה של החוכמה. אבל והנה מבואר בעץ חיים, כתוב בקבלה, שמגבורות דאבא נעשו חסדים דאמא. מגבורה של חוכמה נהיה חסד של בינה, כמו שהדברנו. שכשהגבורה של החוכמה, הגבורה של החסד יורד לצד השני, אז מה שבעולם של אבא נקרא גבורה, כשהוא יורד לעולם של בינה, הוא עובר לעולם של בינה, הוא חסד. פירוש דאגן זה לגבי אבא. למרות שביחס לאבא, אבא זה חוכמה. נחשב לבחינת גבורות, אז המלח הוא נחשב גבורה. אבל אם כל זה כשנמשכים לאמא, כשזה יורד לבינה, כמו במשל כשהמלח יורד לבשר, נחשבים מבחינת חסדים לגבה, זה ממתיק את הבשר. ונודע, עוד דבר אומר, דבר מעניין, ידוע שיש ארבעה דברים שהראשי תיבות שלהם זה טנטה. טנטה זה ראשי תיבות שהאות הראשונה זה תת, זה טעמים. אחר כך יש נקודות, אחר כך יש תגים ויש אותיות. אז הארבע בחינות האלה של טנטה הם מחולקים לפי הספירות, והטעם, טעמים, תת זה טעמים, הוא קשור לספירה הכי עליונה לחוכמה. אז טעמים הם נמשכים מחוכמה. הטעם בא מחוכמה. כי טעמים הם בשם אב שהוא חוכמה. מה זה שם אב? ידוע ששם הוויה יש לו ארבע וריאציות איך לעשות את המילוי שלו. וכל וריאציה מסמלת ספירה אחרת ותפקיד אחר. הווריאציה שמסמלת את החוכמה זה וריאציה שהגימטריה שלו יהיה 72. איך מגיעים לחשבון 72? פשוט מאוד. היוד, המילוי שלו זה יוד וו דלד. דהיינו, היוד, כשהוא במילוי יוד וו דלד, כמה הוא בגימטריה? 20. ההי, יש לנו פעמיים ה, המילוי של ההי יכול להיות בכמה וריאציות. אנחנו מדברים כרגע שהמילוי של ההי יהיה יוד, כי יוד זה חוכמה. אז אם המילוי של ההי, יהיה יוד, אז כמה היה הגימטריה של A ו-U? 15. יש לנו עוד A ו-U בסוף, זה עוד 15. 15 ועוד 15, 30. ה-U, שזה U ו-D, אמרנו כמה זה 20, אז ביחד יש לנו כבר 50. נשאר רק האות V. המילוי של V גם יכול להיות לו כמה וריאציות. V, נעשה פה וריאציה של V, U ו-V. כי אנחנו מדברים כרגע ששם הוויה במילוי יודים. אז V, U ו-V, כמה זה בגימטריה? 22. וקודם היה לנו 50. 50 ו-22 ו-72. 72 זה עין ב. יוצא ששם אב, שומרים שם אב מתכוונים לשם הוויה עם המילואים של יוד, ויוד זה חוכמה. אז כתוב שהטעמים קשורים לחוכמה לשם אב. וגם אם נסתכל על טעמים לבד, אם תשמע בן אדם שאומר לך טעם, אני אומר לך שזה בגלל שזה ירוק. נניח, שמעת בן אדם אומר לך כזה מילה. אתה מבין מה הוא אומר? אתה יכול להגיד, הוא מדבר לא לעניין. כי אתה שמעת רק את הטעם, כמו שקיבלת רק את המלח, אתה לא יודע שום דבר. אבל אם אתה, זה ירד לבינה, דיינו, אתה תשמע את כל הסיפור, את כל הפרטים, ואז נגיד, אתה יודע למה זה וזה וזה וזה? כי זה ירוק. מצוין, הטעם הזה עכשיו נתן לי הבנה, והמתיק לי את כל העניין שאמרת. אז הטעם כשלעצמו הוא כמו מלח. מתי הטעם נותן טעם? כשהוא יורד לבשר, כשהוא יורד לבינה. זה מה שהוא אומר, שהטעמים נמשכים מחוכמה. כי טעמים הם בשם עין בית שהוא חוכמה. ולכן, עכשיו נחזור למלח. המלח ששורשו מבחינת האבא, המלח השורש שלו זה מאבא. אבא זה חוכמה. זאת אומרת, אבא זה חוכמה, השורש שלו זה טעמים. הוא נותן טעם בדבר הנמלח. אז לכן המלח נותן טעם גם כפשוטו, טעם. טעם זה גם טעם בהסברה, טעם בשכל. טעם זה גם בחיך. אז המלח נותן טעם בבשר, כי המלח הוא בעצם שורשו מחוכמה, ובחוכמה, חוכמה כולו חסד, רק הוא הגבורה שבחוכמה. כשהוא יורד לבשר, הוא הופך להיות דבר טעים. או מכל מקום, למרות זאת, הוא עצמו אין בו טעם. המלח לבד הוא בלי טעם. המלח לבד, למה אין לו טעם? כי המלח לבד זה גבורה דאבא. אם אתה לוקח את הגבורה דאבא, אתה בגבורות, אין בו טעם. מפני שהוא מבחינת גבורות דאבא. לכן, לפי שהוא מבחינת גבורות, אין בו טעם. אבל הרי מבחינת גבורות דאבא, אבל הרי מה כתוב בעץ חיים? שמגבורה דאבא נעשים חסדים דאמא. ואז יוצא וזהו שמתאים הבשר, יוצא שהמלח גורם טעם טוב לבשר. זה עד כאן הוא הסביר נקודה אחת, למה המלח אין בו טעם, אבל כשהוא בא לבשר, הוא נותן בו טעם. אבל הוא עצמו אין לו טעם. אחר כך, מפה הלאה, יהיה עוד הסבר, עוד סיבה, עוד עניין, למה המלח שהוא בא מגבורות האבא, הוא קשור לחוכמה, למה הוא ממתיק את הבשר, למה הוא מוריד את הטעם בדבר השני, זה יהיה הסבר הבא, בגלל שחוכמה התבררו, ולסופו של דבר הוא יסביר שזה גם תורת הקבלה, זה הרי נקודת המאמר כאן, תורת הקבלה היא מלח. ולכן תלמד קבלה לבד, לסוד, אני לא מבין מה קורה שם. תורת הניגלה זה כמו הבשר. אבל אם אתה לומד את תורת הניגלה ומטבל את זה עם הנקודות מתורת הקבלה, אז כל תורת הניגלה הופכת להיות עם טעם. זה נקרא ולא תשבית מלח. מלח לבד הוא בעצם המתיקות כפי שהיא ירדה לגבורות, ומתי היא ממתיקה את הכל, כשזה יורד, אבל אם למצד שני תגיד, אני אלמד רק תורת הניגלה לבד, בלי מלח, בלי, אז יאכל בשר תפל, אי אפשר, אין לו טעם. חייבים את הפנימיות של התורה. אבל צריך לדעת, זה כמו מלח שממתיק את הכל. זה בעצם הנקודה, זה מאמר קצר מאוד, אבל זה נקודת הדברים לבד.